חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני שי גולדן ואני היום השוטר הטוב. זוכרים איך שמונה מנדלבליט לתפקיד היועמ"ש, כמה זעקה גדולה? ביבי ממנה את האדם הכי קרוב אליו לתפקיד הכי רגיש במערכת המשפט? זוכרים, בטח שזוכרים. גם איך זה נגמר, כולנו זוכרים. זוכרים מעבר רוני אלשיך כשמונה לתפקיד המפכ"ל? מתנחל עם כיפה, ימני קיצוני מסוכן, אנחנו זוכרים גם, נו, איך זה נגמר. ומה אמרו על יורם כהן כשמונה לראש השב"כ? זה היה רק דימון למה שעבר לאחרונה דוד זיני. והיום? יורם כהן הוא אחד מיקיריהם של אלה שהבעיתו והלכו ימים על כולנו מפני האיש הנורא עם הכיפה. היום נתקלתי במודעה באינטרנט של אחד מארגוני התואר ושלטון החוק והצדק האלוהי והנצחי שקוראים לכולנו להשתתף באיזו עצרת בשם שומרים על שומרי הסף. ומי בתמונות של שומרי הסף שהפכו לאבירי הדמוקרטיה והצדק והחומה בצורה בפני הביביסטים והלוויניסטים והבנגביריסטים? ניחשתם נכון. אייל זמיר ודני לוי. השפוטים של קץ ובנגביר. אמיתי, לא בצחוק. ובכן, אז מתברר שמנדלבליט, אלשך, זמי, יורם כהן, דני לוי, כולם בסך הכל אנשים הגונים ומקצועיים שיודעים מצוין מה החוק, וגם משהו על מנהל תקין, על שכל ישר, ובעיקר בעלי חוט שדרה. הם לא בובות על חוט של אף אחד, לא שפוטים של אף אחד. אנשים טובים שמנסים לעשות עבודה טובה בתפקידים הרמים אליהם נבחרו, וברגע שהם, הפתעה, הפתעה, מתגלים כי אנשים ישרים והוגנים בסך הכל, באחת נפסק מסע ההסתה וההשחרה והרדיפה, והם הופכים לשומרי סף שיש להגן עליהם מפני מכונת הרעל. אותה מכונת רעל שבכלל מינתה אותה מלכתחילה. אז שוטר טוב למפכ"ל דני לוי ולאייל זמיר ולכל מי שמונה כדי לבצע את תפקידו, ומנסה לבצע אותו ללא משוא פנים וללא הטעיה פוליטית ובאופן מקצועי נטו. כבוד להם על חוט השדרה שלהם. זה שאלה שהסיתו נגדם והרעילו את שמם ניסו לחופף ולשבור. הערכה אגב, בעוד חודשיים יחסם באיילון נתיב כדי להגן על שומר הסף החדש האהוב עליהם, דוד זיני. אני מוכן לשים על זה כסף. זה יקרה. וכשזה יקרה, איש לא יתנצל ויגיד, סליחה, רדפנו והשחרנו לשווא. הם יגידו, תראו מה עושים במכונת הרע לדוד זיני שלנו. לא ככה? כן, זה יהיה בדיוק ככה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר המיותר. אף אחד לא יאמין לנו שלא תאמנו. אני מודה שניסחתי את השוטר הזה בדחילו ורחימו בזהירות רבה כי הוא שברירי מאוד. אני מבקש לעסוק בתואר שומר סף. לאחרונה הוא מחולק וגם נשלל ביד קלה. הכי שומרת סף היא כמובן היועמ"שית בערב מיירה. היא עצמאית לחלוטין, יש רק עניין אחד שבו היא כפופה מקצועית למישהו אחר, ליועצת המשפטית של משרד המשפטים, בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים של היועמ"שית עצמה. בערב מיירה עסקה בלי למצמץ בכלל בענייני חקירת הפצרית, עד שקמה צעקה ציבורית ואז פנתה ליעל קוטיק, וזו השיבה בזריזות שהיועמ"שית אכן בניגוד עניינים. אז שומרת הסף העבירה בחריקת שיניים את הטיפול למי שכפוף לה, שזו בדיחה בפני עצמה. אבל הוסיפה וכתבה שחוות הדעת של קוטיק שגויה, לא מסתמכת על עובדות, לא תואמת תקדים העבר. כלומר, כל המקרים שפעם התעלמו מניגוד עניינים משווע של היועמ"ש. סיק טרנזיט גלוריה מונדי, כך חולפת תהילת שומרי הסף. בערב מיירה אכן שומרת סף, אבל רק את הסף של החונטה שלה. וקוטק, אם הייתה אומרת אמן, הייתה ממשיכה לשמור סף, אבל אם היא שומרת חוק, היא כבר ביביסטית. וכך ראינו שמפכ"ל המשטרה שהיה בובה של בן גביר והמשטרה כבר נפלה, פתאום שודרג היום למעמד שומר סף, כי לא ציית ללוין ולבן גביר. והשר ישראל קץ, שחתם היום על מינוי איתי אופיר לפצר, בניגוד לדעתו של יאיר נתניהו, הוא אביר איכות השלטון, לפחות לכמה שעות. וראש השב"כ המודח רונן בר, הוא מתוקף תפקידו כראש המשטרה החשאית. הוא היה כמובן שומר סף, אבל זיני באותו תפקיד, הוא לא כזה. אז חלס, תפסיקו לגלגל עיניים. אתם שומרים רק על הסף שלכם.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב שיינו, אחר כך לך תוכיח שאין לך אחות.
אחר כך לך תוכיח שאנחנו לא מתואמים, אנחנו באמת לא מדברים על זה, וכל אחד עושה את שלו. יש לי חבר שקוראים לו זאב אברהם, הוא כותב בידיעות אחרונות, שהוא קורא לזה ערכים לפי צרכים. אתה משתמש בערכים שלך לפי הצרכים שלך. היום יש לי צורך להגן על היועמ"שית, היום אני אגן עליה. מחר היא תעז חס ושלום לסטות מהשורה ומהכללים שאנחנו מכילים, היא פתאום הופכת לביביסטית מופרעת. הם פשוט...
גרושו מרקס, גרושו מרקס מפורש, יש לי עקרונות, ואם הם לא טובים ביניכם, אז יש לי גם עקרונות אחרים.
זה פשוט לא יאמן, ראיתי פוסטר, באמת, ראיתי את התמונה הזאת באינטרנט, של לשמור על שומר אסף דני לוי, ופשוט פרצתי בצחוק. עד לפני שבוע הוא היה ראש המיליציה הבן גביריסטית. הנה היום צריכים לשמור על דני לוי.
וגם כל הדברים שנאמרו על רונן בר, שהוא שומר סף. בכל המשטרים הדמוקרטיים, ראש המשטרה החשאית הוא באמת, באמת מתעסק בענייני אופל חיוניים, כל מדינה צריכה אותם, אבל אף אחד לא מגדיר אותו שומר סף. רק מי שאתה הופך להגיד משהו נגד הממשלה או מנסה לגלגל אחריות ממך למישהו אחר, פתאום שודרגת, אבל בסדר, תחנו את העניין הזה.
כן, אני מאמין שאת מסכת הצביעות אנחנו ניסינו להסיר. מי שרוצה, יראה. מי שלא, גם בסדר.
עכשיו, 17:00, עם שי גולדן ואריאל דד.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור סתיו קורנס. ערב טוב שי.
ערב טוב אריה, אני מחכה לשמוע את השיחה.
בוא נשמע שיחה שהקלטנו לפני שעה קלה. נאמר שלום וערב טוב לאלוף משנה נתנאל שמקה, מפקד חטיבת גבעתי.
שלום, ערב טוב.
אני מודה לך שהתפנית בימים עמוסים כאלה לשוחח איתנו. נפתח כמובן בשובו של הדר גולדין, סגן הדר גולדין, שהובא אתמול על ידי צהל ויובא מחר לקבורות בארץ. גולדין הוא סמל בגבעתי?
כן, הדר, מאז זה אותו אירוע בצוק איתן, זה התחושה קודם כל מאוד קשה, סוף של כישלון, שנכנסנו למלחמה ולא הצלחנו להחזיר את כולם. הדבר הזה ליווה אותנו, את כל המפקדים והלוחמים, במשך למעלה מעשור. והדבר השני, שהוא לא פחות משמעותי, זה מי שהדר היה. הוא היה לוחם ומפקד בסיירת, אחרי זה היה מפקד צוות. ודברים שהוא כתב ממש, ואת המפקד שהוא היה בתקופה הקצרה הזאת, חינכנו דורות שלמים על הדבר הזה, על הערכים של הדר. אני פגשתי אותו פעם ראשונה, שהוא היה חניך בהכנה לקורס מקים, לפני שיוצאים לקורס מפקדי כיתות. היו למעלה מ-130 חניכים בפוטנציאל, ואני זוכר שבסוף ההכנה אני יושב עם כל סגל המפקדים, מפקדי הצוותים, סמלים, והם מדברים על הציונים ועל סוציומטרי, ומי באמת בלט, ובחר באדר. הוא פשוט הצטיין מעל כולם, גם בדברים שהם ציונים, אבל גם בדמות שהוא היה. וכבר אז הוא בלט, הוא יצא לקורס מקים, והצטיין שם לקורס קצינים, והצטיין כמפקד צוות. לצערנו, באותו יום שישי, הוא נפל, אבל החטיבה, כל המפקדים של החטיבה, באמת דאגנו לחנך אותם ברוח של המפקדים, של הגיבורים האלו.
המפה נהרג, עשה מחרץ לתוך המנהרה, יש שם מורשת קרב מפוארת, אבל במשך השנים נעשו פעולות, גם פעולות מבצעיות, אני לא יודע ולא יכול לפרט עליהן, אבל בוודאי גם חיילים סיכנו את חייהם בשביל להביא את גופתו של הדר גולדין. מישהו שאל פעם אם זה מוסרי לסכן חיים, לגרום לחיילים חלילה ליפול בקרב בשביל להביא גופה?
אני יודע שהיו שני דברים הכי מוסריים שעמדו בשנתיים האחרונות לחטיבת גבעתי ולכל חטיבה בצהל. אחד, השמדת חמאס. שתיים, זה החזרת כל החטופים שלנו, החיים והמתים. ולכן ככה פעלנו. פעם לא שאלתי אם עכשיו אנחנו הולכים לגופה של גולדין או גופה של מישהו אחר. וכאן על כל החטופים כשווים, למה אנחנו מחזירים את כולם. מחזירים את כולם ומשמידים את חמאס.
הזכרת את שתי המטרות, גם השמדת חמאס, יש ברפיח, באזור, פחות או יותר האזור שממנו הובאה גופתו של גולדין, יש מחבלים נצורים, יש אומרים 50, יש אומרים 200, אני לא יודע כמה יש שם. מה צריך לעשות איתם?
מה צריך לעשות איתם? אם הם מחבלי חמאס, צריך להרוג אותם.
ולא לאפשר, נניח, יציאה מוסדרת, כפי שנאמר, יש לחצים אמריקאים וטורקיים, כדי ליישב את הבעיה?
אני לא יודע מה האמריקאים אומרים, צריך לשאול אותם. אני יודע כי הם מפקד בצבא, אני יודע מה חברי המפקדים בצבא חושבים, כל מקום שיש אויב בעזה, שאויב זה חמאס או ג'יהאד, אותו צריך להשמיד, כך אנחנו פועלים. אם נקבל הנחיות אחרות, נבצע אותם. כרגע, מה שאני יודע, שפעם אחרונה שהייתי שם, פוגעים בכל מחבלי חמאס, לנקודה. עכשיו,
ישנו
את
ההחלטות,
זה לא
חונית
לי כרגע.
אומרים שהחמאס גורר רגליים והחזיר את החטופים החללים לאט לאט, פעם ביומיים, פעם בשלושה, עוד אחד, עוד שניים, כדי להרוויח זמן, כי הם מתחזקים בינתיים. מה עושה צהל בתקופה הזאת מאז הפסקת האש? איך צהל משפר את עמדותיו ומגיע להישגים נוספים?
כרגע אנחנו ממוקמים, צהל ממוקם בקו הצהוב כפי שנקבע בהסכם. כל מה שנמצא מזרחית לקו הצהוב אנחנו מטפלים בו, בין אם זה תשתיות בנויות, בין אם זה מחבלים, והקו מאוד 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 ברור. במקביל יש כל מיני מאמצים שצהל עובד במקביל מודיעינים, מאמצים חשאים כאלה ואחרים, שבמידה בחמאס לא יפורק מנשקו כפי שנקבע בהסכם, נדע לחזור פנימה ולהילחם בעוצמה ולסיים את המשימה. צריך להגיד, הארגון, זה לא אותו ארגון של השביל העשירי, לא בגודל שלו, לא בסדק, לא בהיקפים, לא בחימוש שלו, לא בשום דבר. אין איזה איום פשיטה עכשיו על העוטף, ממש ממש רחוק מזה. האם יש מחבלים? בעזה יש, בכל מקום שעבדנו, גם באיוש וגם בצפון, עדיין יש מחבלים שלא אוהבים אותנו. אין אם מאמין על מדינת ישראל בהשמדה שלנו, לא. אבל אנחנו מתכוננים, במידה וההסכם הזה יופר, או לא יעמדו בהסכם, נחזור להילחם בעוצמות שצהל ידע להילחם.
אבל גם בינתיים אנחנו שומעים פיצוצים ורואים דחפורים, ואני מבין שצהל לא יושב בעמדות ורק מחכה שאיזה מחבל ירים ראש.
הוא נמצא במרחב של הקו הצהוב, צהל עובד שם. הוא משמיד תשתיות, הוא פוגע במה שנמצא שם. לא נדבר על זה יותר מדי, כי בבית של ביטחון מידע וביטחון כוחותינו בעיקר, אבל צהל פועל בקו הצהוב.
בלי לפגוע בביטחון מידע, יש עוד הרבה מנהרות לפוצץ ולהרוס?
יש. נגיד שפעם קודמת במקומות נמנענו. מכירים את המיקום של המנהרות, אבל בגלל שפחדנו שזה יפגע בחטופים שלנו, אז לא השמדנו אותם. יש עוד מנהרות שאנחנו מכירים את המיקומים שלנו. ואם נצטרך להיכנס ולהשמיד אותם, אנחנו יודעים לבצע את זה בצורה מהירה יותר.
הזכרת שחמאס הוא לא החמאס של השבעה באוקטובר, ודאי, אתה יכול לספר קצת על התרומה של גבעתי בשנתיים האלה של הלחימה?
יש שתי חטיבות שמהשביל העשירי נלחמו ברצה, תחת, רובם תחת אוגדה 162, וגבעתי ב-401. החטיבה במהלך השנתיים חיסלה כמעט כ-5,000 מחבלים.
5,000? 5,000 מחבלים.
לא נתפס, וכמות השטיות. נגיד, גם יש מחיר מאוד 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 גדול. החטיבה איבדה 89 לוחמים ומפקדים בשנתיים האלו. המספר לא נתפס. זאת עם הרבה הרבה הצלחות מבצעיות, אבל עם אובדן מאוד מאוד גדול של באמת, של הטובים שיש לנו למדינת ישראל. לא רק הטובים של חטיבת גבעתי. והכי טוב שיש למדינת ישראל. אבל כן, פגענו בחמאס בצורה מאוד מאוד משמעותית.
והחטיבה היום שונה ממה שנכנסה לחרבות ברזל לפני שנתיים? למדתם דברים שהיום אתם מנחילים לצעירים?
את הניסיון המבצעי שאנשים רכשו במלחמה, תחת האמצעים שפיתחנו, שיטות לחימה, ואני מסתכל שאחד שהיה מגד בחטיבה, ואני רואה את המפקדי גדודים שלי, ואת הממפים, ואת הלוחמים, הרבה 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 יותר טובים, ממה שאני הייתי כמפקד. בכל דבר, מהשימוש באמל"ח, דרך, אמרתי, ניסיון מבצעי, ולחימת יום ולילה, ועם רקם, זה באמת מדהים מה שקרה בשנתיים האלה, והניסיון המבצעי הזה שנוצר, ללוחמים, למפקדים, הוא גם משרת אותנו שנים קדימה. זאת אומרת, אותו לוחם שהיה פה כחייל וכנמם, ועם אחד הוא יהיה מפה, והוא יהיה מגד, והוא יהיה מחד, והוא יהיה מהוג, ו... זה דור שלם שחווה כאן ניסיון מבצעי מאוד מאוד גדול, והוא ישרת את מדינת ישראל בשנים הקרובות. צריך להגיד, האתגרים לא סיימנו. יש אויב בכל הכיוונים שעדיין יש לו משימה, אבל הוא יפגוש צבא חזק יותר. ואת חטיבת גבעתי, באמת, הם לא הדרה.
נסיים במה שהתחלנו ונעשה מה שאסור לעשות בהיסטוריה בכלל. מה היה קורה אילו? איפה היית חושב... היית רואה את הדר גולדין היום במלחמה הזאת?
מגד. הדר היה אמור להיות מגד בחטיבה. ממש לפני חודשיים מינינו, סיכמנו מגדים חדשים, ואותו בחור שהיה איתו בהכנה, שניהם הצטיינו שם, הדר היה מצטיין להכנה, והוא היה חניך למופת. אז אחד מהם מונה להיות מגד בחטיבה. אני מאמין שאם הדר היה ממשיך, כנראה שגם הוא היה... מקבל מינוי כזה.
חבל על דאבדין, והחזרתם גיבור לקבורה בישראל. אלוף משנה נתנאל שמה כמה חד גבעתי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם, יום טוב.
נאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת עורך הדין משה סעדה, חבר ועדת חוקה מטעם הליכוד, לשעבר סגן ראש מחש, שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם.
שלום, שלום.
מחר יהיה דיון בבגץ בפרשת הפצרית בשאלה מי צריך לפקח על החקירה.
נכון.
אתה מעריך שיש סיכוי שבגץ יקבל את עמדתו של השר לוין וידחה את עמדתה של בערב מיארה?
פשוט קודם כל רק אני אדק, זה היוזמה היא שלי, אני כתבתי את החוות דעת לשר לוין, אני פניתי לשופט כולה ואני שכנעתי את השר שזה יעבור בגץ, כי זה החוק, סעיף 23 לחוק נציבות שירות המדינה, זאת לא חבלה, אתה אומר במפורש, כאשר נבצר מעובד הציבור בגלל ניגוד עניינים לפעול, השר הממונה, לא משנה איזה שר, בהתייעצות נציב שירות המדינה, חייב להחליף אותו ולמנות מישהו אחר תחתיו לצורך הפעולות הללו. וזה בדיוק מה שקורה פה. עכשיו פה, הימשית לא רק שהיא בניגוד עניינים, וזה הרף הנמוך, לא רק בניגוד עניינים, לא רק היכרות אישית, לא רק שהיא הייתה המנחה המקצועית שלה, יש פה הרבה מעבר, היא בעצמה חשודה. הרי
שהודלפה הקלטת,
היא לא פתחה בחקירה.
לא, אבל משה, כבר, אתה יודע, שוחחנו על זה לפני מספר ימים במקום אחר. היא לא חשודה. יש ענן מרחף. המעמד שלה כרגע המשפטי אינו חשודה. יש ענן מעליה, אין שאלה, וניגוד עניינים הוא ברור וזועק לשמיים. אין שאלה.
תקשיב, אני בא מהתחום. אני לפני שנה אמרתי לסגן הפצר, אמרתי לו את אותם דברים. ואמר לסרותו, ואמרתי, אין לך סמכות לחקור. אתה יודע שאתה חוקר בניגוד עניינים, אתה יודע שאתה עושה שקר, אתה יודע שממש שלחה אותך לא לחקור. והראו בזה פלא, צדקתי. לפני שעכשיו, למה? מה? לא כי צדקתי, כי יש לי איזה יכולת מיסטית לדעת, אלא כי בעובדות אסור לא היה לחקור. זה מה שאני אומר. אני אומר, ותרשה לי להסביר את הטיעון שלי. בג"ץ חייב אותה לחקור. במקום להעביר לגוף שחוקר, כמו שמח"ש חוקרים משטרה, יש יחקב שחוקרים את מצח ופצריה, העבירה לסגן הפצר שידעה שהוא לא יחקור. עכשיו, יותר מזה, אמר לבג"ץ, אני רוצה שתפקחי, לא סתם, והיא כותבת לבגץ, עשינו בדיקה יסודית ומעמיקה, משמעותית. ומתברר שלא נעשה שום דבר. סגן הפצר אפילו, ואני אומר לך אחרי בדיקה, אפילו לא פנה למעורבים, לשאול אותם אם הם יודעים משהו על ההדלפה. זאת אומרת, שאלה אמורפית כזאת, שלוקחת שנייה, אפילו את הפעולה הזאת הוא לא עשה, ועל זה מה שהיא כותבת, עשה בדיקה יסודית ומעמיקה. מעבר לכך, אחרי שכבר מתחילה החקירה, והיא יודעת שהיא נגועה בניגוד עניינים לכל הפחות, כי הרי עדה בתיק הזה, והיא גם מכרה אישית של הפצרית, ולא רק מכרה אישית, היא המנחה המקצועית שלה, היא נאחזת דקרנות המזבח, ולא מוכנה לשחרר, כמעט 9 ימים.
אבל חבר הכנסת סעדה, אני שאלתי אם יש סיכוי שבגץ יקבל את עמדתך.
מוחלט, אז אני רוצה להגיד לך, כמו שאמרתי אצלכם בעניין של זיני, והיו כאלה שאמרו לי, אין סיכוי שבגץ יקבל את עמדתך. אני אומר לך בוודאות, בגץ יקבע שהיומש אסור לה לטפל בתיק, הוא יקבע שפרקליט המדינה מנוע מלטפל בתיק, כי היומש
היא מעלה. הוא כפוף לה.
וגם הזוטר, גם אלון אלטמן, שהוא מתחתיו, גם הוא חשוד מבחינתי, ולכן הוא יטיל את זה. עכשיו, אופציה אחת, שהוא יקבל את כולה, אופציה שנייה, שהוא יציג הצעת ביניים, וזה קורה הרבה פעמים, שמבחינתי זה גם בסדר. זאת אומרת, המטרה שלי זה לא לאפשר, לא ליועמ"ש, ולא לפרקליט המדינה, שנמצאים בניגוד עניינים. עכשיו, זה לא רק הניגוד עניינים, אני יודע שאם נאפשר להם, נקבל ישראבלוף חקירה, כפי שסגן הפצ"ר חקר את הפצ"רית. ואני רוצה, שיחקרו, זה המטרה שלי.
וכשהמפכ"ל מסרב לשתף פעולה עם השופט קולה?
לא מסרב, הוא מעבר. הוא אומר, אני לא מסרב, זה כמו הילד הזה שלוקח את הכדור באמצע המשחק ובורח איתו. הוא אומר, אני לא מסרב.
אבל גם השופט קולה אמר שהוא מחכה לבג"ץ.
לא. נדייק.
תלוי מתי, באיזה שעה הוא, הייתה שעה שהוא אמר ככה, והייתה שעה שהוא אמר אחרת.
עכשיו, אני אומר לך, בחינה חוקית, הוא פנה, ברגע שלא הוצא צו מניעה, שלא הוצא צו מניעה נגד השופט קולה, הוא בא לתפקיד. הוא פנה במכתב, ואני אומר לך את זה על דעת שר המשפטים, הוא פנה במכתב למפכ"ל, אמר לו, תן לי את החומר, רק לעיין בו. אמר לו המפכ"ל, אני לא מעביר לא לך, ולא לפרקליט המדינה. ועם כל הכבוד, זה כמו הילד שבורח עם הכדור. עכשיו, אני אשמע לך, שקרתי סמפכ"לים, ניצבים, ראשי להב למיניהם, כי הם ביצעו עבירות פליליות, שהממשלה, נציג הממשלה פונה אליך, ומחייב אותך להביך
פה גורם המצב. אבל אם אנחנו לא מחפשים עוד נושא לקטטה, למה לא לחכות עוד יומיים לבג"ץ?
אני אגיד לך למה, כי ברגיל הייתי אומר לך, בוא נחכה, מה זה משנה? אבל בחקירה הקצב הוא אחר. זה היה צריך לעשות כבר לפני שבוע, אני פניתי לשר המשפטים לא השבוע האחרון, לא לפני, אלא לפני, ביום חמישי.
אבל בית המשפט כבר שם אותה מעצר בית, אסר עליה לדבר עם כל מעורב בפרשה, לקח לה את הטלפון הסלולרי, איזה חשד יש לשיבוש חקירה עכשיו בעיניך?
הכי מובהק, קודם כל, סגן הפצ"ר מתעלה חופשי, נזכיר לך, מיום רביעי עד יום חמישי שאחרי, 8 ימים לא חקרו אותו, לא תפסו לו את הפלאפון. עכשיו, מי גרם לזה שלא יחקרו אותו, שלא יחקרו את הפצארית בהתחלה, שלא יצאו את הפלאפונים? גלי ברב מהרה, לכן אתה רואה את החקירה הזאת מזרמת. בדיוק כמו
שזה... אתה יודע את זה כעובדה שהמשטרה כן, ביקשה כן, לתפוס כן. את הטלפון, והיועמ"שית אמרה לא? עובדה?
כן, היועמ"שית לא אפשרה למשטרה לבצע את הפעולות המתבקשות. זה דבר שאתה צריך לעשות ביום רביעי, לפני יום רביעי. אני אגיד לכם איך פועלים בתיק כזה. ביום שמתחיל הפרוץ, לפני, דבר ראשון, אתה תופס את הפלאפון, לפני שאתה בכלל מודיע לה שהיא חשודה, אתה קורא לה לאיזה שיחה, נגיד אצל הרמטכ"ל, ככה עשיתי שנים תרגילים כאלה, ואתה אומר לה להניח את הפלאפון.
רגע, אבל המשטרה קובעת עם גלי ברב מיירה חשודה, והמשטרה לא, המשטרה לא חוקרת, אז תגיש תלונה המשטרה.
קודם כל, המשטרה לא קובעת דברים, בדרך כלל מי שמלחה בתיקים כאלו, זה היועץ המשפטי לממשלה.
אז תגיש תלונה.
לא המשטרה.
תגיש תלונה.
לגלי ברב מיירה על כך שלא החליטה שהיא חשודה. אתה מבין את הניגוד?
למשטרת ישראל. בוא נראה, אם המשטרה תחקור. אם אתה טוען שהנגיעה שלה בעניין הזה היא נוגעת בפלילים, תבקש מהמשטרה לחקור.
אבל המשטרה, אתה יודע, אז אני אפנה למשטרה, ואני תגיד, אבל אני צריך לקבל אישור של היועץ המשפטי לממשלה, ומי הוא, אתה יודע? נעלי ברב מהרה. אתה מבין את הפרדוקס? אתה מבין שזה באמת, ולכן, אני אומר לך מה שאומרים אנשים מתוך הפרקליטות, מהחדרים הגורים, אומרים לי, ברור שהיא בניגוד עניינים, והם שואלים אותי, למה אני אחזת בקרנות המזבח 8-10 ימים, עד שהיא מוכנה לוותר על התפקיד שלה, והתשובה היא פשוטה, כי היא חוששת לעצמה, ואני אומר לך מה היא אומרת למקורבים שלה, הם רוצים להכניס אותי לכלא, והאמת שלא, אנחנו רוצים צדק, ואני אומר לך כמו שהפצרית קשורה, ושנה ומשהו, כולם התעלמו מהאמירות שלי, אני אומר לך שגם היועמ"שית קשורה לאירוע הזה, והיא צריכה להיחקר, ואני מניח שהיא תיחקר, כי יבוא גורם אובייקטיבי שיחקור, אני מקווה שזה יהיה כולה, אני סומך על בית משפט העליון שיקבל החלטה נכונה, וברור לי, ותראינו אותי מחר, שלא ייתן לא לפרקליט המדינה לחקור את זה, ולא ליועמ"שית. גורם אובייקטיבי לחלוטין, שייתן לציבור דין צדק.
חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה לכם.
כן. בהחלט מעניין, מה לומר. בוא נגיד שלום לחבר הכנסת ניצב בדימוס, יואב סגלוביץ' מיש עתיד, לשעבר סגן השר לביטחון פנים וראש אגף החקירות במשטרת ישראל. שלום אדוני.
ערב טוב. שלום, ערב טוב.
האזנת לדברים של חבר הכנסת סעדה, יצא לך לפחות את הסייפה?
רק לזנב, רק לקצה.
הוא טוען היועמ"שית חשודה. כל פעולה שתבצע הפרקליטות או היועמ"שית נגועה בזוהמה, כמובן זוהמה מבחינת זיהום עתיק, וצריכים לתת לשופט כולה לעשות את העבודה. כי אין פה שום אדם מאמין במערכת.
טוב, בניגוד לכולם שיודעים הכל, אני יודע פחות. דבר אחד אני יודע, היא לא חשודה. זאת אומרת, אני לא יודע על סמך מה פה מתיחים באנשים דברים. אני מבין את הקטע הפוליטי, אבל אני לא חושב שמישהו יודע. אני חושב שהיחידי שיכול לדעת זה מי שמנהל את החקירה. כרגע זה ראש אגף חקירות במשטרה, שהתיק אצלהם. אני מצר על זה, מה אני אגיד לך? אני מצר על זה שאנשים פה מכפישים אנשים על ימין ועל שמאל בלי לדעת, כי הם יודעים, אבל איך אומרים? רק על עצמי לדבר ידעתי.
תשמע, אתה אומר שטוב עשה ראש אח"מ שלא העביר חומרים לשופט כל עד להכרעת בגץ. ואני, לצורך הדיון, אני יכול להסכים איתך. יש לנו יומיים, נחכה להחלטת בגץ. אבל תגיד לי, נראה לך הגיוני שהיועמשית, שהיועצת המשפטית של משרד המשפטים קבע שהיא בניגוד עניינים, תמנה מישהו כפוף לה לחקור את זה? זה לא ניגוד עניינים?
אני אנסה לעשות לפחות להבנתי איזשהו סדר. מי שפנה לקבל חוות דעת מהיועצת המשפטית של משרד המשפטים, זה דוקטור גיל לימון, שאחראי על נושא ניגוד העניינים בלשכת היועצת. והיא נתנה חוות דעת שאומרת שהיועצת המשפטית לממשלה, לדעתה מנועה עתידית, כי צריך להיזהר עתידית עם שמה וכו' וכו' וכו'. אין שום בעיה, אם אתה שואל אותי ברמה, גם מניסיון העבר, אין שום בעיה, שמישהו פרקליט המדינה ינהל את החקירה. דרך אגב, אין סמכות, אם דיברתם על דבר מובן מלאב, זה חוקי, אני להבנתי הצנועה, המינוי של השר לוין, את השופט כולה, הוא איננו על פי דין, מהסיבה הפשוטה, אפילו השופט כולה, החוק שקובע את נציבות הביקורת על השופטים, קובע במפורש, בניגוד לחוקים אחרים, הוא קובע את איחוד התפקיד. כלומר, אסור למי שהוא נציב לעסוק בשום דבר אחר. דבר שני, השר עצמו פעל בעצם העובדה שהוא מינה, הוא התערב בפועל בסוג של חקירה משטרתית. לכן היא נראה מובן מאליו לחכות ליום שלישי, וכל ההתלהמות היא מיותרת לחלוטין, יום שלישי זה מחר. עכשיו, אם אני מנקה החוצה את המאוויים הפוליטיים, להזיז את היועץ המשפטית מתפקידה, ומנקה את האירוע, זה אין בעיה, אני תכף, עבדך הנאמן פה מדבר איתכם. אני ניהלתי חקירות לא מעטות של אנשים, שהכרתי אותם לצערי הרב, לא לצערי שהכרתי אותם, לצערי שנאלתי לבצע את החקירות שלהם.
כמובן.
ולכן המנגנונים, אי אפשר פה להגיד על כל דבר שכולם פה מושחתים, זה נמצאים בעידן הזה.
לא, אבל אתה מוכרח להבין, אדוני, אתה מוכרח להבין, הפרשה של הפצ"ר היא לא רק פרשה כמובן עם היבטים פליליים חמורים ומטלטלת, אלא גם פרשה שאין מה לעשות, סודקת את האמון לא רק של הציבור, במערכת המשפט, ועכשיו אפשר לומר שמי שנכווה ברותחין, אתה יודע, נזהר בי פה שנים, וסביר לומר, חבר'ה, אני רוצה מישהו מבחוץ שיטפל בעניין הזה, אני לא סומך על אנשים האלה, מכירים אחד את השני, הם פועלים זה לצד זה, הם טוענים זה בצד זה בבתי משפט, כותבים חוות דעת ביחד, זה לא רציני, וזו טענה שיש בה היגיון, היא לא מופרכת לחלוטין.
יכול להיות שזו טענה הגיונית, אנחנו לא נמצאים בתחום ההיגיון, אנחנו נמצאים ביצר והרגש. כי כל הטיעונים שאני שומע הם בסוף, לפחות ששמעתי בכנסת, אני לא שמעתי את כל הרעיון, מתיחים ואומרים כי היועץ המשפט לממשלה בכלל היא שותפה לעבירה, והיא תחקר והיא חשודה וכל הדברים האלה. עכשיו לעצם העניין, אני אומר לך מניסיון העבר, אני לא מכיר מי יכול לנהל חקירה, אין שופט חוקר בהגדרה למעט חקירת סיבות מוות, אין שופט חקר בהגדרה שנמצא בדין. עכשיו הסמכות לנהל חקירות פליליות נמצאת בהיררכיה שמי היועץ המשפטית לממשלה ומטה, יכול להיות שבסוף יקבלו החלטה, אני לא יודע מה יחליט בגט, וכל מה שיחליט בגט מקובל עליי. רק אני, ואני לא מתווכח על זה. אבל אני אומר, הדבר הזה שאנחנו מחתימים אנשים ועושים את זה כשיטה, כאילו יודעים, כאילו שמעו, כאילו נמצאים, האמינו לי הייתי באותם דיונים, ואני לא יודע. אני רק יודע דבר אחד, שבמנגנון ובמערכות שבו אנחנו נמצאים, אפשר לייצר את הריחוק הנדרש. הריחוק הנדרש יכול להיות באמצעות פרקליט המדינה, הוא יכול להיות באמצעות פרקליט אחר מפרקליטות המדינה, אבל אי אפשר לפסול ולהגיד כולם אשמים, כולם חשובים. במקום שכולם חשובים וכולם אשמים, אנחנו נמצאים בוונדטה ולא בטיפול באירוע חריג. האירוע החריג מאוד של הפצרית, הוא לא רק חריג בהתנהגות הפצרית, אותי הרבה יותר מטריד בכל האירוע הזה, הוא העובדה היא שמספר אנשים, בתוך הפרקליטות הצבאית, לא הרימו דגל ולא אמרו עד כאן.
אז בדיוק על זה מדבר חבר הכנסת סעדה, אני לא הסנגור שלו מן הסתם.
אני שמעתי אותו היום בכנסת מדבר על היועצת.
האפשרות היא...
ואני לא מוכן לקבל את זה.
אוקיי, אני מקבל איתך. היא לא חשודה והיא לא עבריינית, המשטרה לא חוקרת אותה, זו מילה שגם בזמן אמת התנערתי ממנה. אבל, הוא אומר, חבר'ה, הייתה קנוניה בפצריה, למה שלא תהיה גם קנוניה בפרקליטות להגנה על המערכת?
אני רוצה להגיד לכם משהו שהוא מניסיון העבר שלי, תרצו תקנו כמו שאומרים, תראו, כל ההנחה הזאת שכרגע יושב ראש אגף חקירות, והוא מחכה כל יום שיגידו לו מה לעשות, זה פשוט לא מבינים את האירוע.
כן, החקירה כנראה בהרבה מאוד דברים מתנהלת, היא רק צריך הנחיות כלליות, אבל בוא, נדמה לי שאת הנקודה הזאת מיצינו, תן לנו עוד כמה משפטים על פרשת ההסתדרות, כי היא פרשה בוערת.
כן, תראו, אני אגיד לך, פרשת ההסתדרות, או מה שאנחנו לפחות רואים מבחוץ, זה סיפור בהגדרה של ריקבון. עכשיו, ריקבון ושחיתות ציבורית הרבה זמן לא היו על סדר יום ציבורי. אני לא נהנה מזה שיש חקירות ואנשים נעצרים. אבל הנושא של שחיתות שלטונית ושחיתות ציבורית בהגדרה, כבר מזמן נרמלנו אותם, ואני מאוד מקווה שהדבר הזה ייצר שיח אחר לחלוטין, לא רק על מה עבירה ומה לא עבירה, ומה פלילי ומה לא פלילי, אלא מה נכון, מה מוסרי, ואיזה מנהיגות אנחנו רוצים במדינת ישראל. כי הרבה זמן לא היינו בדיון הזה, כי בסוף זה סיפור של הנהגה, וכן, בסוף זה גם סיפור פוליטי. אני מאוד מאוד מקווה שהחקירה הזאת תהיה רחבה ככל שהיא צריכה להיות, שנדע את העובדות כוויתן בהמשך הדרך, ומפה גם אולי איזה סימון לשינוי, בכלל לאקלים שלנו, מהו המודל החיקוי שלנו, מי הוא המנהיגים שלנו, האם זה הקומבינטור, או האנשים בעלי הרוח, בעלי הערכים שרוצים להוביל את המדינה קדימה. ודי לחכים הברמיזה ביום שראש הממשלה דחה את המשפט שלי.
חבר הכנסת יואב סגלוביץ', תודה רבה לך.
תודה.
שלום וערב טוב לבני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום.
ערב טוב לכם.
שלום שלום, ומזל טוב על התפקיד החדש והמקום החדש, כל הכבוד.
תודה רבה.
תשמע, תראה, תביט. ארץ נהדרת עשו דמות של ישראל כץ כבר לפני שנתיים שלוש, איזה בובה רופסת של יסמן, של מי שרק מציית למה שנתניהו אומר. ופתאום, כמו שאומרים, כץ חתם היום על מינוי הפצר למרות התנגדות משפחת נתניהו. מה קרה? הוא הצמיח עמוד שדרה?
תראו, אני חייב להגיד לכם שיש פה קרב גרסאות. כי אני שומע מסביבת נתניהו שקץ דילג עליו, כלומר הוא החליט, כמו שאתה אומר אריה, להחליט לבד, דבר, זה גם לא בדיוק הוא, יש שם בחוק, מי ממליץ, מי ממנה, לא משנה, הרמטכ"ל הוא, אבל בשורה התחתונה, האמירה היא שנתניהו לא היה חלק מהדבר הזה, ולא ידע מזה כלום, כן? והיום, מה שאני מבין מסביבת ישראל כץ, כן, ישראל כץ אומר, רבותיי, אני כאילו דיברתי איתו לפני שבוע, לא יודע מי מנסה לסחסך בינינו עכשיו, שהוא אומר, אני לא יודע מי מנסה לסחסך בינינו, השור, בין השורות, מה שאני מבין, שזאת כנראה הכוונה ליאיר נתניהו, שהוא לא סבן נחת מהמינוי.
שהוא יודע מי מנסה לסחסך
בינינו. כן, שהוא לא יודע. הפצר הוא בוגר קרן בקסר.
אז השאלה שעולה היא בעצם, האם מה שמטריד את ראש הממשלה היא שבאמת שר הביטחון מינה את הפצר בלי ידיעתו, או שרק בדיעבד שהתברר לו שזה וקסנריסט, פתאום אז המנהל התקין התחיל לדגדג לו.
תראו, העניין הוא שישראל כץ אומר, אני התייעצתי איתו. כאילו, הקרב הגרסאות, הרי מסיבת נתניהו אומרים בכלל דדגו עלינו. ישראל כץ אומר, מה פתאום? לפני שבוע אני לפני שבוע, ככה אני מבין מסיבתו של ישראל כץ, אומר, אני עברתי דרכו. לכן, העניין של המנהל התקין...
זה היה לפני שידעו שהוא היה שבועיים בווקסנר או אחרי?
כנראה אחרי. אגב, אני רוצה להגיד משהו, באמת משפט קטן על קרן וקסנר, בסדר? אני לא נכנס לדיקוח, אבל קרן וקסנר, שהיא נתנה את המלגות ללימודים באוניברסיטאות העילית בחול, היא לא קבעה את תוכן הלימודים. היא רק נתנה את המלגה. ולכן כל הוויכוח הזה הוא בעיניי קצת משונה.
עזוב, זו גם פרודיה הדבר הזה, בדיוק דיברנו על אלה שלפני חודשיים ניעצו אותם, והיום הם שומרי סף שכולם מגינים עליהם. אז ברגע שאיתי אופיר יעשה משהו נכון, פתאום ישכחו לו את קרן וקסנר. זה פרודיה, עזוב, זה אין צורך אפילו להסביר למה קרן וקסנר היא לא יעלה לשום דבר. זה פרודיה, ממש פרודיה.
כן, אני מזכיר, וגם אני חושב, נדמה לי, שיש לנו אינטרס, שמשרתי הציבור שלנו ילמדו באוניברסיטאות העילית. אני הייתי רוצה שכולם יהיו ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל טוב, זה באמת פתחתי פה חלון בסוגריים שלא קשורים.
זהו, יש לנו פצר או שעוד יהיו המורות בדרך?
לא, 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 לא. זה חתום ומנוי גם בסביבת נתניהו מבינים, מה שהם אומרים, שזה עלול, עשוי לערער את מערכת היחסים הטובה שבין ראש הממשלה לבין שר הביטחון, וכמובן בצלבתו של כץ אומרים, מערכת היחסים כתמול כשלשום, הכל בסדר, תירגעו. אם אתם שואלים אותי, בקצב האירועים שיש במדינת ישראל, מחר כבר אף אחד לא יזכור את זה.
או לחלופין, שהוא פתח חשבון עם, עם נתניהו או כץ, או נתניהו פתח חשבון עם כץ, ויש מי שיתדלק את החשבון הזה ויזכיר לו את זה עוד שנים רבות.
כן, הכל יכול להיות, אבל אני חושב, נדמה לי שמחר בג"ץ יעסוק בעניינה של פצ"רית אחרת, ונדמה לי שזה את רוב הקשב.
מילה על חוק הגיוס, הוא לא עולה גם השבוע, כי אין מלחמה ושום דבר לא בוער?
לא, כי פשוט אין הסכמה על טיוטה. מה שאני מבין, כן, אני חוזר כרגע מהכנסת, מה אני מבין? שבעצם יש טיוטה אחת, שכל פעם מציגים אותה בצורות כאלה ואחרות לאנשים שונים. לא מוכרים שיש פחות גיוס, לא מוכרים שיש יותר גיוס. בסופו של יום אין הסכמה על איזשהו נוסח שבכלל אפשר להעלות אותו ולדון בו בוועדת חוץ וביטחון. ולכן כרגע המכשול הוא בכלל, בכלל, בכלל פוליטי, כי אין בכלל שום נוסח. זה לא יום שלא בוער ולא כלום, אין פשוט... אני אגיד לכם סתם, אני שותף אתכם, אני קראתי את הטיוטה שפורסמה בתקשורת, כן? ויצא לי לדבר עם כמה שרים בכירים עליה, ושמתי להם שהם בכלל לא בקיאים בסרטים, זאת אומרת, הם לא בקיאים בכלל מה כבר השינוי, מה לא השינוי.
כי אולי הם מבינים שמה שהחרדים יסכימו זה לא גיוס, ומה שגיוס החרדים לא יסכימו.
אין טעם, אני חושב שאתה צודק, הרי אתה היית חבר כנסת, אתה מכיר את הדינמיקה מעולה, נכון? אני חושב שאין להם שום טעם להתעמק בסרטים הקטנים שם, כי זה פשוט לא הולך לקרות, כך נראה.
טוב, שנשמע בשורות טובות, ישורות ונחמות. ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום.
ושוב, בהצלחה רבה.
תודה רבה, רבה.
פרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד. ובשש, ספורט. ב-103 FM. טיפ לנהגים.
כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. סקודה אוקטביה 2021 מ-65,000 שקלים בלבד. אז תגיע, תתניע, סלי באג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
103 FM. היי, כאן רז אבידן, מנהל עסקים בפניקס גמא. בעל עסק, רוצה לדעת מדוע יותר ויותר עסקים בוחרים לקחת ערבות דווקא בפניקס גמא במקום לפנות לבנק? פשוט מאוד. אצלנו, תוכל לקבל ערבות ביצוע או ערבות פיננסית בתנאים משתלמים, ללא צורך בריתוק פיקדון, ובלי שהערבות תכביד על המסגרת הבנקאית שלך. כך תוכל בקלות לפנות תזרים לטובת הפעילות השוטפת של העסק. ומהיום, גם תוכל לקבל אצלנו ערבויות דיגיטליות להתקשרות עם משרדי ממשלה. אז אם אתה צריך ערבות ביצוע, ערבות פיננסית, ערבות לסחירות או ערבות דיגיטלית, דבר איתנו. עכשיו זה פשוט משתלם יותר.
פניקס גמא, הבית הנכון לאשראי שלך. כוכבית 3458, פניקס גמא. כוכבית 3.
שלום וערב טוב למיכאל האוזר טוב, עיתונאי הארץ.
שלום.
אתה אומר, כותב, חושף, שהיועצת המשפטית של משרד המשפטים, יעל קוטיק, הסתירה קשר חברי של בעלה, אלון קוטיק, לבין שר המשפטים לוין.
אז למעשה היא הסתירה שני קשרים משמעותיים. הקשר הראשון זה כמו שאתם אומרים של בעלה אילון, שבין משפחתו לבין משפחת לוין יש שנים רבות של היכרות, כך על פי גורמים שמקורבים למשפחת קוטיק, ואף שניים אף למדו ביחד ומכירים מזה שנים רבות. והקשר השני שאיננו קשור למשפחת קוטיק אלא למשפחתה ממש של אותה יעל, זה אחיה. אחיה הוא פעיל ליכוד מרכזי, חבר מרכז, היה אפילו מזכיר סניף, ואותו אח נמצא מקורב ליריב לוין. בעבר הוא ייצג את האינטרסים שלו בכל מיני עניינים שקשורים לסניף ששם
ובעצם הטענה המובלעת היא שזה גרם לה להחליט את מה שהיא החליטה, ואומר שהיא ממש בניגוד עניינים?
לא, 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 ממש לא.
כלומר, אתה לא חושב שהיא ממש איננה נמצאת במצב של ניגוד עניינים. היא במצב של ניגוד עניינים, אתה רק אומר...
אני חושב שזו שיחה שאפשר לנהל אותה, אבל ללא שום קשר לשיחה הזאת. השיחה הזאת עוסקת בניגודי העניינים.
אתה צודק 100%, ובכל זאת בא לי לשאול לדעתך, האם היועמ"שית נמצאת בניגוד עניינים?
לא, אני לא, אבל אני לא רוצה לשתף פעולה, כי הסאבטקסט של מה שאתם אומרים זה כאילו יש קשר...
מה זאת אומרת אתה לא רוצה לשתף... מותר לי לשאול אותך, אתה עיתונאי, אתה היית מקבל מצב שבו המרואיין שלך יגיד, אני לא רוצה לענות על זה?
בוודאי שמותר לכם לשאול, אבל מאזין מהצד יכול שמה לחשוב כאילו יש קשר בין דבר לדבר.
תעזוב, תעזוב מה מאזין יחשוב, תגיד, תגיד מה אתה חושב, מה אתה מפחד מה מאזין יחשוב.
זה ההקשר של השאלה שלכם.
לא, א', כל אחד שואל שאלה אחרת, ב', אני מנסה להבין, תראה, העובדה שחשפת היום, או בחרת לחקור את העניין הזה של הגברת קוטיק, קשור בוודאי להחלטה שלה, הרי לפני שבועיים זה לא עניין אותנו.
למה?
לפני חודש זה לא עניין אותנו, נכון? היום זה פתאום עניין אותנו, כי היא מעורבת בפרשה הזאת.
אני קיבלתי את המידע הזה ביום חמישי, ניסיתי לחקור אותו
כבר ביום חמישי. בדיוק ששמה על הכותרות. בדיוק ששמעה על הכותרות, לפני חודש זה לא עניין אף אחד, איזה ניגוד עניינים יש לו או אין לו, נכון?
לא, לפני חודש לא היה לי את המידע הזה. אני קיבלתי את המידע הזה ביום חמישי.
מיכאל, לפני חודש אף אחד לא ידע מי היא.
נתקלתי, זה לא משנה, יודעים מי יועמ"ש משרד התחבורה?
לא.
אם היה סיפור על ניגוד עניינים שיועמ"ש משרד התחבורה, או יועמ"ש, אני אפילו לא יודע מי הדמות שם, מסתיר ולא דיווח עליהם, בהסדר ניגוד העניינים שלו, למרות קשרים אדוקים בין פלוני אלמוני לבין מירי רגב.
נכון.
לא הייתם חושפים את זה?
שאלה, לא, אני לא עיתונאי, אבל...
הייתם חושפים את זה כעיתונאים מכובדים, ולכן...
אני לא עיתונאי מכובד, אבל תגיד לי, כשממנים יועץ משפטי למשרד מסוים, היא הייתה בתפקיד אחר קודם, התמודדה על תפקיד היועץ המשפטי, ליועץ המשפטית לממשלה אין מילה במינוי?
אז קודם כל היא הייתה בהחלט בתפקיד לפני כן, היא הייתה בתפקיד משנה למנכ״ל. משנה למנכ״ל משרד המשפטים, זה תפקיד משרת אמון, השר יכול למנות כרצונו,
נכון.
מישהו רוצה לתפקיד המנכ״ל ולתפקיד משנה המנכ״ל. ויעל קוטיק בעצמה, על פי שני עובדים במשרד המשפטים, קשרה בין הקשרים המשפחתיים שלה ליריב לוין, לבין אותו מינוי לתפקיד אמון, למשרת אמון, כמשנה למנכ״ל. והאם יש אמירה או אין אמירה? בוודאי שיש. יועץ משפטי של משרד ממשלתי זה תפקיד מכרזי. כלומר, צריך להתמודד על מכרז, וצריך להתמודד מול עובדים אחרים במשרד המשפטים, יועצים משפטיים אחרים, מכרז בין היועצים המשפטיים. וקוטיק אכן התמודדה כנגד מספר לא מועט של מתמודדים, שהפלא ופלא לאורך התהליך התחילו לנשור, לאט לאט כל אחד הסיר את מועמדותו. מועמדים ראויים שהיו אמורים להגיע לשלב הסופי, פשוט לא התייצבו לרעיון האחרון שלהם.
ובערב מיירה לא העריכה כאן בעיה? כלומר, היא אישרה את המינוי, או תמכה במינוי, או סמכה עליו את ידיה?
אז ניסיתי להבין בדיוק מה הסיפור, איך יכול להיות שההליך היה כל כך מעורר, כל כך הרבה סימני שאלה, כאשר הגברת הגיעה, היא הייתה במשרת אמון של ערב לוין, ההליך היה כל כך מוזר, אנשים מסירות מעמדותם, באמצע ההליך, מה פה קורה פה, מה שנקרא. ואני חושב שהדבר שאולי הרגיע את כולם, הייתה עובדה שאותה יעל קוטיק, אין ספק שהיא הייתה מבחינה מקצועית על הנייר מתאימה לתפקיד. היא הייתה במשך שנים רבות הסגנית של היועצת המשפטית של המשרד הקודמת. כלומר, מקצועית על הנייר אין בעיה שהיא תיבחר לתפקיד הזה. להפך, יש אפילו היגיון שהיא תיבחר לתפקיד הזה, כן? אבל ההליך היה כל כך אינטנסיבי, כל כך דחפו אותה, שהוא באמת עורר סימני שאלה, שכנראה נבלעו בתוך המיטיין המקצועית של כל האירוע הזה.
מיכאל, אנחנו נשוחח עוד, אבל זמננו הסתיים.
תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה, מיכאל.
זהו, נגמר לנו הזמן של התוכנית היום.
ממש כך.
ערכו והפיקו אותנו אסף נבו וסער פלסנר, אחרי על השידור היה סתיו קורנס, בדיגיטל ירון זאבי, קלרה זרצקי ועומר אוקון, ואחרינו ספורט עם קופמן, נמני והיללי. תודה רבה שי.
תודה יקירי.